אוצרות פנימיים, עמוד 54. אמרנו בעמוד 53 שהכוחות של האדם יכולים להתבטא בכמה מישורים שונים. כלומר, אנחנו באים לחפש את הכוחות המיוחדים לנו בשדה ההופעות או הגילויים, אנחנו אמורים לפגוש אותם בכמה וכמה מישורים, מישורים רבים. יש כאן פירוט מסוים שמאפשר לנו בעצם לבחון את עצמנו. כלומר, הפירוט, תפקידו זה לתת לנו סדר בחשיבה ובתהליך החיפוש, כדי שלא נהיה יותר מדי לוטים בערפל. כן? לכן, הדברים באים להפגיש אותנו עם מציאויות קיימות שלא שמנו לב אליהם, ודווקא על ידי התיאור וההגדרה שלהם, כפי שזה מופיע כאן, יש לנו אפשרות הרבה יותר בקלות לזהות ולהבין על מה מדובר. כן? מה עלינו לעשות כדי להתחיל ולהכיר את עצמנו? אז הנה, ישנם כוחות וכישרונות, 54 שורה ראשונה למעלה, ישנם כוחות וכישרונות שקשורים למישורים מעשיים. כן? זה כישרונות שבעצם מייעדים אותנו לפעול יותר בשדה המציאות. יש כישרונות שייכים למישורים הרוחניים. זה אומר שאדם שייך יותר לבניין של עולמות רוחניים. יש אנשים שיותר בונים בפנים, יש אנשים שבונים בחוץ. כל כישרון מעשי הוא אומר שבעצם יש לי איזושהי נגיעה במימד הזמן והמקום. כלומר, אני צריך לפעול על מציאות מעשית, מציאות חומרית נקרא לזה ככה. כן? זה הרעיון, שלב זה. אולי נרחיב על זה יותר, אבל כרגע זה מה שחשוב לומר פה בעניין. להבין, ישנם כוחות וכישרונות שקשורים למישורים מעשיים. כלומר, אם אתה מוצא כישרון מעשי, אל תחפש את הייעוד שלך עכשיו בשמיים. כן? לא אומר, יכול להיות גם כוחות רוחניים. כמובן, צריך גם אליהם להתייחס. וגם, כן? מזה ומזה אל תנח ידיך. אבל ברגע שיש לך כישרון מעשי, כן? לא שאתה דוחק את עצמך לתקוע מסמר בקיר, שאתה נמשך לזה באופן טבעי. כן? באופן טבעי, הנפש מושכת לך לדבר הזה. זה כבר מגדיר לך איזשהו תחום ששם אתה צריך לחפש, כן? צריך עוד מיקוד לגבי מיקוד, לאט לאט. אבל כל כישרון מעשי אומר, חביבי, אתה צריך לחפש בצד המעשי, לפי גודל הכישרון, לפי תוקף הכישרון, לפי עומק הכישרון המעשי. כנראה שיש לך חלק יותר גדול בעולם המעשה, ואנחנו יכולים לראות אנשים שעוסקים בעולם המעשה, בוקר והדרם, ושמחים בכך. וגם זורקים עצם לעיסוקים נפשיים, רוחניים כאלה ואחרים, קוראים איזה ספר נחמד פעם, וזה בסדר, בסדר גמור. כן? ובצורה כזו, הנפש שלהם, כן? למעשה חלקי הנפש מתקשרים זה עם זה. החלקים המעשיים מתקשרים החלקים הרוחניים, למרות שהחלק המעשי הוא 80%, והחלק הרוחני הוא 20%, אבל יש תקשורת, יש. טוב, זה שלבים מתקדמים כבר, שהחלקים לומדים לתקשר ביניהם. לא נדבר על זה כרגע. אנחנו כרגע מדברים על כך שבהחלט יש כישרונות שקשורים למישורים מעשיים יותר בחיי אדם. בסדר? הלאה. זה יכול להיות כישרון באמנות, כישרון בניתוח אנליטי, ואני שקוראת לזה מישורים מעשיים, כן? אמנות מעשית, כן? ודאי. אמנות, יכול להיות אמנות פלסטית, יכול להיות אמנות, לא יודע, נייר, יכול להיות אמנות בד, לא יודע מה, כל מיני דברים יכול להיות. אבל זה דבר מעשי, כישרון מעשי שמופיע בצורה אמנותית, כן? אמנותית. אמנות זה בכלל דבר שקשור ברגש. כשאדם הוא אמן, זה מתחיל באיזשהו מקום של רגש, יותר נכון של דמיון, רגש דמיוני. אמנות זה קשור יותר למדמה, זה לא רק רגש חלילה, זה לא חלילה, זה לא רגש בלבד. אמנות היא קשורה תמיד בכוח המדמה, בפעילות חזקה של כוח המדמה, שבאמצעות כוח המדמה, כן, אנחנו יכולים לצייר כל מיני רעיונות מיוחדים במינם, שמוצאים אותם לפועל אחרי זה באמנות. כן, אם אני באמנות תפירה, כן, או אמנות פיסול, כן, זאת אומרת, יש כוח מדמה שעוזר לי לצייר ציורים, עוזר לי לחשוב על רעיונות מפתיעים, כן? ואז אני מיישם אותם בכישרון המעשי האומנותי. אבל, כן? רק הערתי שבדרך כישרון מעשי אומנותי הוא קשור מידה כזו או אחרת עם כוח מדמה חזק, כן? שמאפשר לי ליצור את הלינק, כן? בין ציורים דמיוניים לבין כושר המעשה שלי. יש אדם שהוא, אין לו כישרון מעשי אומנותי, יש לו כישרון כן, אומנותי רוחני, הוא מצייר את הדברים ברוחו, כן, רעיונות נפלאים, כן, כל מיני באמת פיתוחים מחשבתיים, כן, וכן הלאה. הוא לא בקיא במעשה, אין כוחו אלא בפיו, מה שנקרא. ואת הרעיונות שהוא מפתח במוחו, אחרי זה באים אנשי מעשה, מוצאים את זה לפועל. אבל אדם אומנותי, כפי שכתוב כאן, כישרון אומנותי הוא כישרון מעשי, כי הרי זה דוגמאות למה שאמרה לאיל בשורה הראשונה, ישנם כוחות וכישרונות שקשורים למישורים מעשיים. וכדוגמה, היא הביאה את הסד האומנותי מעשי. זה יכול להיות כישרון באומנות, כישרון בניתוח אנליטי, זה מעניין שגם לזה היא קוראת כישרון מעשי. מדובר פה על כישרון בניתוח אנליטי, למה זה נקרא כישרון מעשי? מכיוון שזה נוגע לפרטים, נקרא לזה ככה. זה נוגע לפרטים, והעולם המעשי הוא עולם שמלא פרטים. זה גם שייך למעשי, זאת אומרת...
מעשה אנליטי, לא?
לא חייבים להגיד, זאת אומרת, אפילו ניתוח אנליטי, אפילו אם נראה את זה כניתוח אנליטי, שלכאורה זה דבר שיותר נוגע לשכל, אבל זה שכל מעשי. כן? שכל מעשי הוא מתעסק בניתוח אנליטי. אדם רוחני לא עוסק בניתוחים אנליטיים. אצלו הכל מאוד רחב וגדול. הוא לא יותר מדי נכנס לפרטים, הוא יותר... אז זה שייך יותר לצד מעשי, כן? לצד המעשי יש בו חוקים, יש בו פרטים, יש בו קצב, יש בו מידה, יש בו... זה העולם המעשי, נו. ככל שאדם שייך לעולם יותר רוחני, הוא פחות מתעסק עם פרטים. אלא אם כן, הוא מה שנקרא עיוני קונקרטי, נקרא את זה. יש טיפוס שהוא עיוני קונקרטי, כן? שהוא עיוני, מצד זה הוא שייך לרעיונות, כן? נשגבים, אבל הוא גם קונקרטי. עם הרגליים על הקרקע, אצל טיפוס כזה, בהחלט יכול להיות מצב שהרעיונות הנפלאים שלו, כן, העליונים, כן, הם, האידאות שלו, הם גם יחפשו את דרכם אל המעשה באמצעות הכישרון הקונקרטי שלו.
זה
דבר
שהבנתי.
כן.
סתם, אני אתן דוגמה מפה. שבדי נתרחס לשיעור של הרב דוד ביגון או של הרב שרק.
כן.
כאילו. כן. אין אנשי רוח, כאילו, אבל... רואה, מבין מה אני מתכוון?
אני מבין מה אתה מתכוון, אני לא רוצה כרגע לנתח את זה, לא רוצה להתעסק באנשים עצמם. אני קודם כל מסכים שיש הבדל, אני לא רוצה כרגע, אתה רוצה להגיד בכך...
לא, לא, לא
בלעין ספציפי, מה אתה רוצה בעצם לומר? שיש מישהו מהם שלא שייך לצד המעשי?
לא, גם בצד הפנימי, גם בעולם הרוח,
כן.
יש כאילו...
ודאי, איזה שאלה. ודאי, ודאי שיש הבדל, בטח. זה צירופים אינסופיים. אנחנו דיברנו כרגע רק הצד המעשי. רמזתי על כך בהתחלה, לא רציתי להרחיב בכך, שיש כישורים מעניינים מאוד בין כוחות. יש כישרון מעשי, אבל יחד יש לו גם כישרון רוחני ויש הצטלבות. אבל כל זה תלוי באחוזים, זה תלוי כמה יש מכל דבר. כן, זה יוצר את היופי שבכל אישיות ואישיות. למעשה, לכל אדם יש את כל הכוחות. זה כבר אמרה לנו במקום אחר. לכל אדם יש את כל הכוחות. מה שקובע את
זה... יש באחוזים ככה וככה, אני מתערבבים אחד.
הסגנון, זאת אומרת, בעיני השומע.
כן.
בעיני השומע זה משלים משהו אחד, נכון? והיה כן. והיו היריעות חוברות שהאל החוטה, והיה האוהל אחד. מצד זה, כן, כן, למה לא יש מקום? כן, ודאי. אם אתה מספיק מקיף בישיותך, אתה יכול בהחלט, כן? אם אתה מספיק מקיף בישיותך, והנפש שלך דורשת את הסינתזות האלו, לא כל נפש דורשת סינתזות. כן, יש נפשות שהם יעדיפו סגנון מסוים ורק אותו. ברגע שאתה מביא להם סגנון נוסף, הנפש שלהם מתבלבלת, אתה מבין? אבל כשאדם הוא בעל נפש עשירה, והוא, הנפש שלו בעצם מטה אותו, או דוחפת אותו ליצור חיבורים, אז הוא יוכל בקלות לחבר בין הסגנון של הרב ביגון, הסגנון של הרב שרקי, והרב הזה והרב הזה, והכל יתחבר לו בסופו של יום, והוא יצא בהרגשה של וואו, איזה שייק נהדר. כן? פילי פלי. כן, ודאי, לא מובן של בלגן, מובן של שייק, אמיתי, אתה יודע, בריא, כן? נכון, נכון, בהחלט. אבל זה לא כל אחד. יש אנשים שקשה להם מאוד לעשות את החיבורים האלה. הם ישמעו את הרב הזה, ישמעו את הרב השני, מה זה, זה לא מתחבר, זה שני עולמות, אמית? על פנה זה שני עולמות, הרב ביגון הרב שרקי. כן? כן, עוד שהבטחתי שאני לא אדבר על זה, אבל על פנה זה משהו שנראה מאוד מאוד שונה. אבל הנה אתה אומר לנו באמת בצניעות שבנפשך זה עושה חגיגה וזה מתחבר לך. לא משנה, אבל אמרת במקרה לגבי עצמך, וזה בסדר, אתה לא יחידי הגן, אתה לא יחיד סגולה, זה כל מי שנמצא פה, בחור, הרבה מהאנשים שנמצאים פה, יש להם את היכולת הזו, כל אחד לפי דרכו, זה בסדר. כן, 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 בבקשה.
אני גם יכול להעיד על עצמי שאני...
כן, גם אתה מחבר.
שומע רבנים גם מסגנונות אחרים, ממקומות אחרים, ו...
אתה מחבר,
ויש לי את ההשקפה... רעיונית שלי, אבל אני לוקח מכל הקצוות, אני חושב שזה...
לא, לא לוקח מכל, פה אנחנו דיברנו על משהו אחר. לחבר, לעשות סינתזה, לעשות מיזוג. זה לא לקחת מזה ומזה ומזה. אפשר לקחת מזה ומזה, שאלה מה אתה עושה עם זה ועם זה ועם זה, אתה מחבר אותם אחרי זה. זאת אומרת, כן, זה כמו שאמרנו, והיו היריעות חוברות אישה אל אחותה, והיה אל אחד. האם אתה מסוגל לחבר את הסגנונות השונים? אתה מבין? או שזה כמו בקבוקים שנמצאים לך למדף, כל פעם אתה, אני יודע מה, כן? אתה יודע לחבר ביניהם, זאת אומרת, אתה מרגיש בתוך הנפש שהדברים מתחברים ויוצרים לך תמונת עולם רחבה יותר, עשירה יותר, זו השאלה.
השאלה אם אני צריך להיות מקוטרג ומקוטרג,
עושה לך חקירה עכשיו.
כלפי כאילו מי אתה, מה אתה, אתה דתי לאומי, אתה דתי חרדי, אתה צריך... אני מרגיש שאני יהודי.
לא, אבל לא, זהו. בסדר, 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 בסדר.
ואני מצליח לחבר כן. את זה, את הנפש שלי, בנשמה שלי, גם שיעור של הרב שלום מערוץ, גם שיעור של הרב זמיר כהן.
מצוין, בסדר גמור. אז הנה, יש לך חבר.
אני מחובר להשם.
יש לך חבר, חזי, יש לך... הנה עוד אחד שאני יודע לעשות את הפעם פרוי. כן, כן. כן, אני מוכן להצטרף אליכם, להגיד שגם אני באיזשהו מידה עושה את זה. לא יודע אם כמוכם, כנראה זה שייך לנשמות, הנשמות של הדור, אני יודע, זה נשמות של... היו תקופות שזה לא היה קיים. אתם יודעים שעד היום יש זרמים ביהדות שהם לא מקבלים מזרמים אחרים. ודאי לך כמעט ברמיזה. הם קוראים רק את הספרים הנכונים. הם לא מקבלים ספרים אחרים. זה לא כל האנשים באותם זרמים, יש אנשים באותם זרמים עצמם שהם חדשנים והם קוראים גם ספרים. אבל ההצהרה הרשמית של אותם זרמים, שאנחנו ניזונים מספרות מאוד מסוימת. לא משנה, בסדר, זה לפי נפשם, זה דבר מתאים, אני לא רואה בטענות, בסדר. בסדר גמור. כן, מה אתה אומר?
יש הרבה עניין ביהדות של כוח, דיברת על כישרון באמנות, שזה כישרון לצייר וכל מיני דברים כאלה.
נורא, כל אמנות שהיא, כן, כן, כן.
אני רוצה לשמוע כמה מילים אתה יכול להגיד לגבי מוזיקה. כי יש כוח של ניגון שהוא דווקא זה...
אני מצטער שאני לא ככה לארג' איתך, ואני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה לא הנושא שלנו. פה העניין של אמנות נזכר רק בתור אחד מהכיוונים המעשיים. עכשיו, אם אנחנו עכשיו ניקח נושא כזה ונתחיל לדבר עליו, אנחנו ודאי לא נוכל להתקדם, ואני לא יודע אם אתה שם לב, אתה יודע למה יש מעט אנשים בשיעורים האלה? כי אני מאוד מעריך. ואנשים רוצים לגמור ספרים, אז שואלים את עצמם, לאן כדאי ללכת? לשיעור הזה שבמשך חודשיים, שלושה חודשים, הגענו רק לעמוד 54, או לשיעור אחר שהיו מגיעים כבר לעמוד 201. ואני מבין אותם אגב. אגב, גם אומרים לזה באופן מפורש. לפעמים אומרים, לפעמים שומע זה מאחרים. ואני חייב לרסן את עצמי, גם כך אני מאוד איטי, אני מאוד כבד. כל מילה פה היא מהדהדת בתוכי, והיא גורמת לי לחבק אותה לנצח, אתה מבין? וזה בעיה אצלי, זה הדבר. זה לא באמת, כי כל מילה כזו שהיא פשוט שואבת אותי פנימה, אני פשוט מתחיל לדבר עליה בסוף, אתה מבין? ומצל אחד זה יתרון. אני מאוד נהנה מהכישרון הזה, אני צריך להתאים את עצמי לציבור, אתה מבין? עכשיו, אם אני אעשה את הפעולה, והייתי עושה את זה בעבר, אגב, בעבר לא רחוק, אני חושב שלפני שנה וחצי, שנתיים, עוד הייתי בקטע הזה. כן, זה הרבה יותר חמור מאשר עכשיו. כן? מתחילת השיעור עד עכשיו התקדמנו שתי שורות. שמת לב לעבודה הזו? עכשיו, יש אנשים שזה מתאים להם, אוהבים להתפלפל, כן? יחד איתי ככה, נחמד. יש אנשים שלא, זה לא עובד. פשוט לא, הם צריכים לסיים ספר, אתה מבין? ואם יכולים לסיים מסילת ישרים שלוש פעמים בשנה, זה דבר אדיר. מאשר, אני יודע מה, אחרי שנתיים להיות בעמוד בפרק 20, בספר הזה. זה התחל לפני שלושה חודשים. אחרי שנתיים להיות בפרק 20, אתה מבין? חצי הספר. נשמע מאכזב, לא? כמה אנשים נמצאים איתנו במסע הזה עד פרק 20? אף אחד. לא היה פה באופן רצוף. ומה שאתה עושה, לי זה מאוד טוב. אני איתך, הולך איתך עם זה, אם היינו עכשיו לבד, כיף. אבל אני חייב לחוס, כן, קצת על הציבור, כן, לפחות אלה ששרדו, כן, או, אתה מבין, אלה שמצאים פה זה השרידים אשר השם קורא אותם. זה השרידים ש, כן, יכולים לסבול את המסע הבלתי נגמר הזה. אבל אני חייב לחוס עליהם ככה, אחרת אני אשב פה מול את המצלמה, ככה מול המצלמה וצריך לדבר, כן, לצופים בבית. אתה מבין את העניין? יש הרבה מה לתקן בעניין הזה, אני לא חושב שהגעתי עדיין לדרך האמצע בזה, כן? עדיין אני מרגיש שהייתי רוצה להתקדם, הייתי אמור, צריך להתקדם קצת יותר מהר, כן? אבל זה מאוד מאוד קשה לי, אין דבר יותר קשה לי מאשר למהר, אין דבר יותר קשה לי, אין. זה יסורים גדולים לדלג לדברים, לא פשוט. אז מחילה, אני יכול לדבר בינינו על זה, כן? אז פה הבנו את העניין של אמנות רק בהקשר של כוחות וכישרונות שקשורים למישורים עשויים, אז אמנות זה אחד מהם. ניסינו בדי עמל להסביר למדוע גם כישרון הניתוח האנליטי הוא שייך למישור המעשי, הסברנו את זה, אני מקווה שזה לא דחוק מדי הסבר. כישרון טכני זה מובן מאליו, כן? כישרון טכני. כן? מכשירים, כישרון טכני, מכשירים, וכן הלאה וכן הלאה. כישרון בכתיבה, גם זה דבר מעשה. אדם שמסוגל להעביר, כן, מרמת המחשבה, כן, אל העת, כן, להופיע את הדברים בכתיבה, כן, לכתוב בספר ובדיו, כן, זה כישרון מיוחד במינו, לא כל אחד יודע להעביר ממחשבה לכתיבה, שיהיה ברור, זה לא דבר פשוט בכלל, בכלל, זה כישרון, כל אחד יכול לנסות כמובן, אבל שיהיה מוכן לכך, שאם הוא לא נולד ולא נברא לזה, הדברים שהוא כותב הם יהיו חסריכם, כן, לא יהיה בהם ביטוי והשתקפות נאמנה של המחשבות שלו, זה לא פשוט להמיר, כן? יודע מה, מקלטת וידאו להמיר לדיסק. כן? יש המרות שעושים, כל מיני המרות. זה לא פשוט להמיר ממחשבה לכתיבה. הפעולה הזו שנראית פעולה פשוטה כביכול, היא כמו לטוס בין עולמות שהמרחק ביניהם הוא אלפי שנות אור. זה לא פשוט. עכשיו, מכיוון שאני עוסק בכתיבה, כן? לא באופן, כן? אני יותר עוסק במחשבה, יותר בציורים של מחשבה. אבל גם כתיבה שצריך, אני יודע כמה זה קשה. קשה. אבל אם יש לו כישרון לכך, כן, הקושי הזה לא מסיח את דעתו ולא מונע אותו, אבל מי שלא מוכשר לכך, בשבילו להמיר מחשבה לכתיבה, זה קריאת ים סוף. וגם שהוא עושה זה, המחשבה הזו, הכתיבה הזו אולי מייצגת אחוז אחד של המחשבות שלו. וגם הדברים שהוא, גם המחשבות שהוא מצליח לכתוב אותן, הוא כותב אותן בצורה מרושלת, מאוד לא מקיפה, מאוד לא ממצה. בקיצור, אנחנו מבינים את העניין. כישרון כתיבה זה דבר, לא כל אחד יתברך בזה. אגב, כמו שאמרנו, אדם שמוצא שיש לו כישרון כתיבה, זה מגדיר את חלק מהתפקיד שלו. כן, צריך כמובן להכיר את כל הכוחות, אבל אין שום ספק שזה שהוא מוכשר לכתיבה, זה אומר שהוא צריך לתרום לעולם בכתיבה. תרום לעולם בכתיבה. כן, אני אומר שוב, אני לא כך שייך לכתיבה באופן מובהק, יותר שייך, כן, לציורים מחשבתיים, קשה לי מאוד, כן, לא פעם, כן, לרכז את המחשבות ולכתוב אותם. אני עושה את זה שצריך, אני עושה את זה, אבל זה לא לגמרי זורם לי. שאני עושה את זה, עושה את זה טוב, אני עושה את זה באופן מיוחד, אבל לא לגמרי, אני יותר שייך למחשבה חופשית, לא לכבול אותה במילים. כן, אם אתם תראו בימים האלו, כן, הרב רם תמיר יושב למטה בערוץ, כן, גם בבית בעיקר, וכותב ספרים. הוא עומד, כותב שלושה ספרים, כן, עתיד להוציא אותם בשנה הקרובה, אני מניח. שלושה ספרים, לא פחות ויותר. ואני ראיתי אותו יושב וכותב, רב רן תמיר. אני רואה אותו יושב וכותב, כן, רב רן תמיר שליטה. אני רואה אותו יושב וכותב, ומה אתה עושה? כותב ספר, אחד משלושה ספרים שהוא עתיד לכתוב. אומר, איך הוא מצליח לרכז את הרעיונות האלה? בכתב. זה מדהים. וואו, לקחת מחשבות כאלו. זה כישרון מעשי. זה כישרון מעשי. לכתוב זה כישרון מעשי.
שאלה
אם נולדים עם זה או שאפשר... נולדים, תראה, אתה יכול ללכת לאיזה קורס לכתיבה, אבל אתה לא תשכנע אף אחד בכתיבה שלך אם למדת את זה בקורס. זה יהיה אסתטי, אבל זה לא יהיה אמיתי. אסתטי, זה יכול להיות אסתטי. אפשר גם ללמוד להלחין. A, B, C, C, B, כן, אפשר ללמוד להלחין. אבל אני אומר לך את הכישרון הטבעי להלחנה. הלחנים שלך לא יהיו מעניינים. אגב, אתה יכול לכתוב גם להיט, אבל הוא ישרוד בדיוק שבוע, כן? או שבועיים, בראש מצד הפזמונים, אחרי זה ינחת למקום מספר 15, כן, ייעלם, איש לא ישמע אותו, וזה יהיה פחות או יותר הלהיט הראשון והאחרון שתכתוב בחייך. כן, זה אופייני לאנשים שלומדים להלחין. אנשים שנולדו עם כישרון לזה, כן, זה סיפור אחר לגמרי. טוב, זה דבר ברור, מה אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו בזה? זה דבר ברור. מה? חסר אנשים בעלי כישרון הלחנה. ברוך השם. אבל זה מה שמוער. אם אתה עם כישרון כתיבה, זאת אומרת, אתה צריך לחפש את ההגשמה העצמית שלך, לפחות בחלקה, שם, במקום הזה. כן? ברבות הימים והשנים, תלמד איפה צריכים את הכתיבה שלך. בסדר גמור. אני יודע מה, אולי תהיה עיתונאי וזה טור מיוחד, אולי תכתוב ספרים כמו שם, לא משנה. כן? הכישרון הזה כבר יוביל אותך. אם תיתן לו יד ולא תתכחש לו, הוא יוביל אותך. הוא יוביל אותך בדיוק למקום הביטוי שלו. בעזרת השם, בעזרת השם. זה הרעיון. כישרון טכני, כישרון כתיבה, בדרמה. וואו, שוב, להעביר רעיונות לשפת התנועה, כן? מעשי, נכון? מעשי. ראינו שפת תנועה, שפת כתיבה, שפת האומנות, אתם רואים? טכני, שפה מכשירית, כן? וכן הלאה וכן הלאה. כן? כל זה שייך להיבטים בעולם מעשה. כל זה, זה היבטים בעולם מעשה. כן? אם כן, יש קורת הקישור, יש קישורים למישורים מעשיים יותר. או, לעומת זה, ישנם כוחות וכישרונות נוספים, שקשורים לעניינים פנימיים יותר בנפש האדם. מה שנקרא בניין פנים. כן, בשונו של הרב קוק באורות הקודש, הדבר קרוי בניין פנים. יש בניין חוץ ויש בניין פנים. נכון ששם בניין חוץ, בניין פנים, קשור למושגים אחרים. בניין חוץ הוא קורה כן, בעצם למלל מחשבתי, כלומר ידיעות גריידה, מה שנקרא חוכמה, בניין פנים הוא קורא לדעת, הוא מבדיל, כן, גם זה לא נעריך, כי זה לא ענייננו, כן, בניין חוץ זה חוכמה, זה ידיעות, אינפורמציה. בניין פנים שאותם ידיעות נהפכות לרצון, זה נקרא בניין פנים, לא משנה, נכון. אבל פה כישרונות שקשורים לעניינים פנימיים יותר בנפש האדם. אדם שעוסק בבניין של עולמות פנימיים. בעיקר זה בא לידי ביטוי, כן? בבניינים רוחניים, כן? בניינים רוחניים, הוא בונה מחשבות, בונה מחשבות, בונה רעיונות, מנסח רעיונות וכן הלאה וכן הלאה. תכף נראה אולי שזה היבטים נוספים, ודאי שיש, אבל זה היה יותר גלוי לעין. קשורים לעניינים פנימיים יותר בנפש האדם, מה שנקרא אתיקה, כן? או הכישרון העיוני, כן? מה זה כישרון עיוני, כן? מה זה כישרון? זה קשור לעניינים, חשוב, בכל אופן להשקיע בזה דקה וחצי או שתיים. מה זה כישרון עיוני? כישרון עיוני זה לראות מה שיש מאחורי החזיון המעשי. כלומר, כשאתה רואה נשר, אז אתה אומר, כן? או כשאתה רואה ארי, מה אתה אומר שאתה רואה ארי? ואז, וגיבור, כן? ואז כנמר, כן? וגיבור כארי. זאת אומרת, הטיפוס העיוני מסתכל על אריה, והוא ממצא את התכונה שיש בארי, הגבורה. ואת התכונה הזאת הוא מאמץ, עליה הוא מדבר, בה הוא מרחיב. זה הטיפוס העיוני. מה עושה הטיפוס המעשי כשהוא רואה אריה? אורך הגוף, כן? חוזק השרירים. הוא מתחיל לדבר על ההיבטים המעשיים של האריה. הטיפוס העיוני ישר חודר לרבדים הפנימיים של הבצל, ישר. הרעיון שעומד מאחורי הארי, הערכים, כן? קדושת היונה, צניעות החתול, זריזות הנמלה וכו'. זה שייכות לעולם יותר הפנימי. ואני ראיתי ברוש, כן? שניצב לבד אל מול השמש, בחמסין, בקרה, אל מול השרה. זאת אומרת, אתה רואה ברוש, הברוש מספר לך סיפור שלם של ענווה. על צידון אתה הברוש, התכופף עד הארץ, והנה קם ירוק ורם אל מול פני הים. אתה מסתכל על ברוש, יש אנשים שלך לא מייחסים משמעות לברוש. ויש אדם שמסתכל על ברוש ומלקט מתוך הברוש היבטים, כן? כמו אהוד מנור. אדם רגיש, אציל נפש, בעל שאי רוח, בעל עולם מדמה חזק מאוד. כשהוא מסתכל על ברוש, הוא ממצא מתוכו עולם שלם של ערכים. קצת מזכיר, ואני ראיתי ברוש, מזכיר את שלמה מלך. ואני ראיתי, לקחתי מוסר, בקהלת זה מופיע לומד. זאת אומרת, הוא רואה ברוש והוא מוציא מזה המון ערכים. זה אופייני לטיפוס עיוני. זה אנשים שיש להם כישרונות, כן, פנימיים. אלו אנשים שבמחשבתם, בהרגשתם, הם מעניקים לעולם הפנימי את הממשות שלו. הם יודעים להשתמש באנרגיות הרוחניות הפנימיות. אלו אנשים שמודיעים לאנושות שאין רק חומר, יש רוח. והרוח היא מציאותית וממשית, לא פחות מהחומר. אלו אנשים שבהם תלוי תיקון העולם. אלו אנשים האינטואיטיביים שרוח הקודש, כן, מחזרת אחריהם, כן, כאשר הם בשלים לכך כמובן, אבל ביסודם יש להם נטייה חזקה מאוד, כן, לחפש את המפגשים היותר פנימיים שבמציאות, עם נשמתם, עם נפשם. כן? חייבים להימצא אנשים, מה שקרוי בלשון היותר הפסיכולוגית, ה-EQ, כן? EQ, כן? בעלי האינטליגנציה הרגשית, זה לא רגש, זה אינטליגנציה רגשית, זה יכולת לתפוס דברים באינטואיציה פנימית, לראות דברים שנכסים מן העין, לראות את מה שעומד מאחורי החומר של האדם שאתה עומד מולו, את המניעים הרגשיים שלו, מה עובר עליו בשעה, מה שנקרא את האני הפנימי שלו לתפוס. זה הטיפוסים העיוניים, כן? כן? על החבורה הזו נמנים גם הטיפוסים הרגשיים, במובן מסוים גם המופנמים, במיוחד מופנם רגשי, כן? כל הטיפוסים האלה הם חיים בפנים. הם חיים בפנים. הם חיים יותר בפנים מאשר בחוץ. הם מעריכים את העולם הנסתר, כן? הפעילות שלהם מתרכזת בעיקר במחוזות הפנימיים של המציאות, הרגשיים, המחשבתיים, אפילו הפיזיים, המופנם שאוהב לעבוד במקום סגור, מקום מובדל מהמון אנשים, כן? אפילו הוא שייך לבחינה הזו, אם כי בצורה יותר מעשית. המופנם מביע את העולם הסתר יותר בצורה מעשית. הוא עובד בחדר משלו, הוא לא מתערבב עם אנשים, כן? אבל זה אנשים שייכים לעולם יותר פנימי. יש להם כוחות וכישרונות נוספים שקשורים לעניינים פנימיים יותר בנפש האדם. וזה חשוב מאוד שאדם יכיר, אני לא, בכוונה אני קצת פירטתי את הטיפוסים העיוניים, כן? הרגשיים, כל שכן, עיוני רגשי, שזה בכלל חגיגה שלמה, כן? כן? בכלל חגיגה שלמה, כן? שמה שעיוני רגשי מרגיש כשהוא יוצא למציאות, זה פחות או יותר, כן? חוש הריח, כן? של הקריש, שיכול להריח טיפת דם אחת בבריכה אולימפית, כידוע, אתם יודעים. טיפת דם אחד עם החיישני לורנס שלו, יש לו חיישנים, כן, חיישנים של הקריש, כן, גילו שחיישנים אלה, יש בהם באמת רגישות בלתי רגילה, הוא מסוגל להריח בעוצמה כבירה, טיפת דם אחת, טיפת דם, תחשבו, זה לא הרבה, בתוך בריכה אולימפית. דבר מדהים. ככה מרגיש העיוני רגשי שהוא יוצא לחברה. ראיתם פעם כלב ש... נוסע באוטו בחלון פתוח, מה הוא עושה עם האף שלו? שהוא מוציא אותו? האף שלו כל מה זז. כן? למה? כל הריחות שבאים לו לאף בגלל התנועה, כן? כל מה, זה משגע אותו. כל מה מריח, מריח. כן? עיוני רגשי זה כלב גישוש, שהוא קולט ריחות שאנשים אחרים בכלל לא מריחים אותם. זאת אומרת, טווח הגל שלו, כן? של התחושות הפנימיות הן מאוד מאוד מוכרות. כן? שהוא מסתכל על בן אדם, אפילו בן אדם שיושב דומם, לצורך העניין, אתה יכול לשבת, כן, יודע, שבת דומם. העיוני רגשי, הוא פשוט רואה את זה חי, כן? הוא מרגיש את הרגשות שזורמים באותו אדם, שפת הגוף שלו, מה היא אומרת, מה הוא חש בתוכו, הוא פשוט מצייר את הרגשות של אותו אדם, הוא עצור, הוא שמח, וזה דבר שהוא מטלטל, חוויה כזו היא חוויה לא פשוטה, מי שלא יודע, עיוני רגשי, רגשי או עיוני, או רגשי עיוני, שלא יודע להתמודד עם האינפורמציה הזאת, הוא יכול להתפוצץ, זה יכול להביא אנשים, עיונים רגשיים, טיפוסיים שצריכים מאוד להיזהר מביקורת למשל, כי הם רואים דברים שאחרים לא רואים. לא רואים. לא רואים בכלל. זאת אומרת, אתה יכול לראות בן אדם שכביכול משדר עסקים כרגיל, ובתוך תוכו הוא שתלטן למשל. כן? מי שקרא את הספר, האישה שחשבה שבעלה, מה, איך זה? איך זה כזה? מה? הוא קובע, כן? את התסמונת הזו של הממשלה, אלו שצוחקים פתאום באמצע רחוב, מסתכלים על מישהו וצוחקים, יש שם איזה אחד התסמונות שמדובחים שם. זה על טיפוסים כאלה, אנשים שרואים את המצלול של הדברים. הם רואים את התוך, הם רואים לא את הפעולה החיצונית בלבד, אלא מה שמניע אותם בפנים. הם רואים את כל האמת של האדם, אתה לא יכול להסתיר מהם כלום, אנשים. וזה מפחיד. להסתובב בעולם, שאתה מצויד בחיישנים כאילו, ואתה תופס, אתה קורע את המסכות מעל כולם. המסכות האלה מאוד חיוניות אגב, מאוד חיוניות, בלי מסכות אי אפשר לחיות. אם אנחנו נעמוד מול האמת, העירומה, אנחנו לא יכולים להתקיים אפילו שעה אחת. כן? והטיפוסים האלו הם טיפוסים שנתברכו בתכונות בלתי רגילות, צריכו להיות ברמה מאוד מוסרית כדי לחשף לסודות האלו. ברמה מוסרית מאוד גבוהה כדי לחשף לסודות האלו ולאמיתות האלו שבני אדם נסים להסתיר בכל כוחם. וצריך להתפלל לפעמים לקדוש ברוך הוא אנשים כאלה שיסתום להם את העיניים ולא יראה להם, זה אחרת, זה בלגן, כן? אבל הנה הערכתי כבר יותר מדי בטיפוסים העיוניים רגשיים, מה?
כן. נשים הם, יש להם את הנטייה הזאת בצורה...
יש, בצורה. כביכול, אבל יש נשים מעשיות גם וכו'. לנשים באופן כללי יש בינה, זה נכון, כן? הבינה היא קשורה קצת לעניין הזה שאמרתי כעת. הבינה היא קשורה קצת, כן? הבינה זה מין תרכובת של עיוני רגשי, כן? זה תרכובת מסוימת, כן? אצל גבר, לא משנה, אצל גבר, נעזור. הלאה. ננסה לחלק כוחות אלו לעניינים של יחסים בין האדם לזולתו ויחסי האדם לעצמו. תכף נבין למה היא מתכוונת. ביחסים בין האדם לזולתו, כן? זאת אומרת, נמשיך שנייה, רק שנייה. ביחסים שבין האדם לזולתו יהיו אלו כוחות של סבלנות, של הקשבה, של תשומת לב. עכשיו מדברת כרגע על כוחות הפנימיים, כן? קשורים לעניינים פנימיים, כן? איך העניינים הפנימיים האלו יתבטאו, איך הכישרון הפנימי נפשי יתבטא ביחסים של אדם לחברו, כן? אגב, שאלה אותה שאלה גם, איך זה יתבטא ביחסים של בן אדם לתורה, ללימוד תורה? איך הכישרונות הפנימיים יתבטאו ביחסים של בן אדם לתורה? העמקה, כן? העמקה הפנימית בדבר הנלמד. איך זה מתבטא בין אדם לחברו? הנה, בתכונות כאילו, כלומר, אדם בעל כישורים נפשיים, מוסריים או רוחניים, איך זה יתבטא ביחסים של בן אדם לזולתו? בסבלנות, בהקשבה, כישרון נפשי הוא כישרון שהוא מלא אמפתיה, הוא מלא ברצון לחיבור, לעומת כישרונות מעשיים שהחיבור קיים שם גם, אבל במישורים יותר חיצוניים של החיים. טיפוס מעשי הוא לאו דווקא יהיה סבלני כלפי זולתו, כי סבלנות זה דורש כישרון אחר לגמרי. זה לא שייך לכישרון מעשי, סבלנות. סבלנות זה בעצם יכולת הכלה של הזולת. כדי להכיל את הזולת אתה צריך לבוא ממקום הרבה יותר פנימי בתוכך. אם אין לך את הכישרון הנפשי, אתה לא תוכל להכיל. אם יש לך את כישרון המעשי, כישרון מעשי, כישרון מעשי תמיד הוא פוגש את המציאות איפה? בצד החיצוני שלה, נכון? כישרון נפשי הוא חודר יותר לעומק המציאות. ממילא, אם יש לך כישרון נפשי, כל שכן מוסרי, אתה בהכרח תיכנס עמוק יותר, גם לתורה, גם לזולת. אתה תהיה סבלני, אתה תהיה איש של הקשבה, של תשומת לב, כי הכל מעניין אותך. החיישנים, החיישנים האלו, הם פשוט מחדירים אותך פנים לזולת. כל מה שעובר אליו, כל פסיק של רגש, כל הבעת חיים שלו פשוט מטריפה לך את החושים. אתה פשוט שם. אין מה לעשות, זה כישרון. עכשיו, אנשים שלא מוכשרים איזה מטבע לידתם, הם לא פטורים מלהיות סובלני כלפי הזולת, שיהיה ברור. אבל מצפים בהם פחות. הם לא פטורים. כל אדם צריך להיות סובלני. אבל זה יבוא לו בדרכים אחרות, זה לא יבוא לו באופן מולה, זה יבוא לו בדרך של לימוד, של אימון הרצון, של הרגל המעשה. זה יותר קשה, זה יותר קשה, יותר קשה. ועד הרבה, לפעום צער האגרה, כן? זה לא חוכמה שהדברים הם פשוטים. לפעום צער האגרה, כן? לפי הצער, כך שכר. אז הנה, ביחסים בן אדם זה יותר יהיו לקוחות של סבלנות, של הקשבה, של תשומת לב, של רגישות לזולת. אתה משמעותי בשבילי. אני חי אותך, אני תואם אותך. כשאני רואה אותך, אני מרגיש כאילו אני שם על הלשון עכשיו, איזה מאכל טעים. אני כולי... זה מזמר לך את החושים, מזמר לך את החושים, כן? רגישות של הזולת, של אהבה ועוד. כל זה מעיד על כך שאדם יש לו כישרון נפשי. הבנתם? טוב, זה אמרנו בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו נראה פעם באה בזרונת השם, כן? איך הכישרונות הנפשיים מתבטאים ביחסים של בן אדם לעצמו. אתם יכולים לחש, בן אדם לעצמו ודאי אדם בעל כישרון, כן? נפשי, בן אדם לעצמו זה יבוא לידי ביטוי ביחס, כן? או בנטייה חזקה מאוד לחשבון נפש. למעקב, למודעות פנימית עמוקה מאוד בכוחות נפשו, כן? כי כמו שהוא חי את הכוחות של נפש הזולת, הוא חי גם את הכוחות של עצמו. זאת אומרת, הוא מטייל בתוך עולמו הפנימי, כן? הוא ממש, כן? ממש חווה את מה שעובר בתוכו. הוא מצייר את זה, זה נראה לו ממש, כן? זה נשקף אליו ממש כדבר חי. לעומת האדם שאין לו כישרון נפשי, הוא לא מודע לעולם הפנימי שלו באופן ספונטני. יהיה צורך ללמד אותו להתייחס למה שקורה בתוכו. כן? האדם הנפשי מתייחס לנפשו, הוא רואה ארץ רחבת ידיים, זה הר, זה נהר, זה הרגש, הוא רואה את הכל. הוא מטייל שם בכל האזורים הפראיים של דרום אמריקה, כן? בתוך נפשו. הנה הר מתפרץ, הנה פסגה קפואה בשלג, הנה נהר עצום ושוצף, הנה אריות, הנה לכל מיני חיות. כל זה בתוך הנפש, ואת הכל הוא רואה, ממש את הכל הוא רואה. הוא חש את זה, הוא מרגיש את האנרגיות האלו. הוא קורא לדברים בשמות. כן, יכול להתיידד עם הכוחות האלו, עם האריה, עם הרגש. כן, זה סיפור אחר לגמרי, סיפור אחר לגמרי. טוב, אנחנו נמשיך פעם הבאה.